שלישי, ו' בשבט, תשעין עין א', ואנחנו נמשיך לימוד הספר התג השחורות. אנחנו בחלק הנקרא זרעונים. האם יש מישהו שמתנדב לקרוא? אף אחד לא רוצה לקרוא? טוב, אז אני... טוב, אם את הספר, אז אני יכול לקרוא. אנחנו בזרעונים בעמוד גם קוף כף דלת. המאמר נקרא ייסורים ממרקים. מה הבעיה שלך? אולי לא גמרנו את מעשה יצירה. נכון. זה שלא הגיע מהמאמר.
היא מסומן עד הפסקה לפני האחרונה בטוח.
סיימנו. טוב. כן, אז עמוד קוף כף דל. המאמר ייסורים ממרקים. כמו שאתם רואים, המאמר הוא ארוך, אפילו מחולק לשני מאמרים, מגיע עד עמוד קוף כף תת. מאמר ארוך ויסודי. אני אציין רק שהמאמר הזה, א', הוא התפרסם בימיו של הרב על ידי הרב. והמאמר הזה, אמנם כל מילה בו נכתבה על ידי הרב קוק, אבל לא הוא כתב את המאמר. למה הכוונה? המאמר הוא העריכה שנעשתה על ידי בנו של הרב, הרב צבי יהודה. הוא ערך פסקאות שונות מפוזרות בכתב היד של הרב קוק, והוא חיבר פסקה לפסקה ועשה מזה מאמר, כך שכל המילים פה זה של הרב, אבל לא הוא הכותב של המאמר. זה ברור? כן,
בעיתון זה היה ככה?
כן, ככה זה פורסם בעיתון. כן, זאת עבודה שנעשתה כבר בימיו של הרב, רק שהרב ציודה, הגאונות שלו הייתה ללקט פסקאות שונות שעוסקות באותו הנושא ולעשות מזה מאמר. בסדר? זה מי שלא רואה את זה, מאז שהתפרסמו בחייו, כן.
אז למה צריך לעשות את זה לא
אחר? כתבי יד של הרב כתב בכתב יד כל מיני דברים. הוא לא התכוון דווקא לעשות מזה מאמר. אמר לו הבן שלו, תשמע אבא, כדאי לעשות מזה מאמר. בוא, אני אקח מפה, לעשה מזה מאמר. ליקוט ניצוץ, בסדר.
כל זה קרה,
אני חושב, תראה, אני אמרתי כבר פעמיים שזה קרה בחייו של הרב. אז האם על ידי זה, האם יש מקום לשאלה של השלישית? מזה בחייו של הרב. טוב, בקיצור, אפשר לראות את זה, למשל, מי שקורא בשמונה קבצים, אפשר לראות את המקומות השונים שמהם הרב ציודן. אבל זה בכלל לא משנה, בסופו של דבר, זה מאמר שמתפרסם על דעתו של הרב, וזה דברים שלו, בכל זאת. טוב. הנושא הוא האתאיזם. הכפירה, מה שנקרא. תודה רבה. יש לך עוד אחד? אם אני רוצה, זה סיפור אחר. טוב, הנושא הוא האתאיזם. האתאיזם, דהיינו הכפירה במציאות השם, זאת היא דעה שהתפשטה הרבה בדורות האחרונים. אמנם יש לה שורשים עתיקים, כלומר האתאיסטים היו כמעט בכל הדורות, אבל כזרם כללי, כדעה מרכזית, זה דבר ששייך לעידן המודרני, במיוחד של המאה ה-19. כן. במידה רבה גם של ימינו, מה-20, 21, אבל במאה ה-19 האתאיזם הפך להיות אופנה כוללת. מצויה בוודאי בחוגים של מטריאליסטים קומוניסטים, למשל, אבל גם בחוגים הרבה יותר רחבים. השאלה היא מה המשמעות של התופעה, האם יש להתפחד ממנה, האם יש ללמוד ממנה משהו, אולי היא צודקת, וכדומה. בסדר? זה הנושא שהרב דן בו.
מבחינת, בעם ישראל או בעולם כולו?
האם בעם ישראל ובעולם כולו? גם בעם ישראל וגם בעולם כולו. כן? כן או לא?
כן. לא, כי בעם ישראל לכאורה זה לכאורה חידוש. זאת אומרת, בעולם כולו...
גם ישראל זה גם חידוש, וגם בעולם כולו זה חידוש. עד סוף המאה ה-18, 95% מבני האדם האמינו באלוהים. כן? בכל העולם. ובמאה ה-19 פתאום יש מהפכה, הכפירה, לפחות נגיד עזיבת הדת, ברור שהיא בקנה מידה מאוד גדול בכל העולם, גם בעם ישראל, וגם האמונה באלוהים, שהיא הבסיס של האמונה הדתית, גם זה במידה רבה נפל. כן, אנשים מדברים בשם המדע על מטריאליזם מוחלט, מוניזם וכדומה, ואז יוצא שהאמונה צריכה להצטדק. גם המאמינים אינם סבורים שאמונתם יכולה לנהל את העולם, אלא זה עניין אישי. ככה הם סבורים.
כן, מה אתה
אומר? אתאיזם או עבודת אלילים? לפי זה נשאלת השאלה מה עדיף, האם אתאיזם או עבודת אלילים. זה באמת הבסיס לדיון כאן. כן, בעצם מה שהרב יסביר לנו בכל המאמר הזה, זה שהאתאיזם המודרני איננו כפירה, אלא הוא כפירה בלבושו החיצוני, אבל הוא התפרצות של עומק אמונה בצידו הפנימי. וזאת משום שהאמונה המצויה בהוויה הדתית, האמונה המצויה בהוויה הדתית היא מלאה בשיבושים, מלאה בסתירות, מלאה בקטנות. ולכן ההתפרצות נגד האמונה הדתית המונותאיסטית הקלאסית, זה בא בגלל נפילתה קטנותה. והנשמה כבר איננה יכולה לסבול יותר את הקטנות של ההגדרות, ולכן היא מבערת, היא שורפת את כל שרידי האמונה הדתית. אז כמובן. אבל באמת, באמת, זה כדי לגלות את האמונה בטהרתה. אוקיי?
הפילוסופים היו...
כן, וינחס, מה אתה רוצה?
הכותרת של המאמר הזה זה יסורים במרכיב לא אתאיזם.
הכותרת של המאמר זה ייסורים ממרקים ולא אתאיזם. וואי, איך לא שמתי לב?
אני לא יודע מה הקשר בין אתאיזם ליסורים ממרקים. יסורים ממרקים זה קשיים שאנחנו צריכים להבין, צריך להתחזק בשם או משהו כזה.
כלומר, ייסורים, אתה אומר, זה רק ייסורים של גוף ונפש ודברים כאלה, כן? ממון. זה רוצה להתחתן. זה הייסורים. כלומר, אתה אומר, שאלות של אמונה, שורשיות, זה לא נקרא ייסורים, אתה אומר. אולי זה דווקא הייסורים. הייסורים היותר קשים. כלומר, מה שאתה מבטא כאן בשאלה שלך, זה האי רלוונטיות של שאלות האמונה בחיינו. זה מה שאתה אומר.
יש מישהו שמאמין.
כן, זה בדיוק מה שאתה אומר. זה מה שהחברה המודרנית אומרת. להאמין או לא להאמין, זה עניין אישי. מה אתה עושה מזה עניין? ככה אתה רואה את זה. אבל זה בדיוק ההפך מן האמת, ואני אסביר לך גם למה. בגלל שאלוהים, אם הוא קיים, אז הוא שורש כל המציאות. ואם הוא לא קיים, אז זה בעל השלכות על משמעות כל המציאות. מובן? ולכן, השאלה של האמונה או האי אמונה, היא שאלה הרבה יותר קרדינלית מאשר השאלה מה העלייה של התוצר הלאומי הגולמי, או מה יעשו הרווקים המזדקנים.
נכון? כי העבודה משפיעה על
ה... מה?
כלומר, ההתעסקות במחשבות...
האמונה איננה אחד הגורמים של המציאות, היא המציאות. זאת אומרת, העולם הוא עולם אחר, אם יש אלוהים או אין אלוהים. נכון? ויש לזה השלכות עצומות על הפוליטיקה, הרי פעם... היו אומרים ככה, שענייני האמונה זה שייך לשכל, לשכל הטהור. השאלה של ההזדהות החברתית, הלאומית נאמר, זה עניין של רגש. אין? אני מרגיש בריטי, אני מרגיש רוסי, צרפתי, לא משנה, ישראלי. זה כבר עניין רגשי, זה סובייקטיבי. אבל במהלך הדורות נעשתה מהפכה במחשבה האנושית, והעניין של האמונה הפך להיות שייך לתחום הרגש. אומרים, זה עניין רגשי. זה סוג של נכות. יש אנשים שיש להם רגישות לאומנות קונספטואלית. יש להם סימפתיה לאומנות קונספטואלית. בתל אביב למשל. ויש אנשים שאין להם אותה רגישות. זה בכלל לא משנה. אז יש כאלה שמאמינים ולא, יש כאלה שלא מאמינים. זה לא כל כך, אל תעשה מזה עניין. אבל השאלה האם אתה מזהם את הים או לא, זה הרבה יותר רציני, כן? האם אתה שייך לקבוצת כדורגל זאת או אחרת, זה רציני, ברור? אז זה התהפכות של סדר, זה משקה עליונים למטה ותחתונים למעלה. כן? אם תסתכל לרגע אחד בעמוד קוף ב', תוך כדי שאתה שומר על עמוד קוף ב', כן? בסדר. לא, אני אומר את זה בשבילך, אני אומר את זה בשביל אחרים, כן? תסתכל זה בתחילת עם מהלך האידאות, בשורה 6. באמצע השורה, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה בתוך סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתוך סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותר עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. הבנת מה שהוא כותב? זה התהפך. שהעניין האלוהי הפך משום מה לעניין של רגש. הרי זה סקנדל האמירה הזאת. איך זה יכול להיות? איך להגיד דבר כזה? אין? פעם המלכים היו קוראים לעצמם מלך של מדינה פלונית בחסד האל. כלומר, האסמכתה הבסיסית של המדינה היה יחס אל האלוהות. כן? החברה הפוסט מהפכה צרפתית החליטה שהחברה היא סוברנית, היא ריבונית. כן? יש מה שקרה מוסדות המדינה, והם פועלים באופן עצמאי. זה הריבון. הריבון הוא המדינה.
לא בחסד האל.
לא בחסד האל. אז בחסד מה? בחסד עצמו. במילה אחרת, המדינה היא האלוהים. ממנה נובע הכל. מכאן ועד הפשיזם זה לא רחוק. אבל זאת הנחת היסוד של כל הדמוקרטיה המערבית. כן? כולל של הכנסת. מהו המקור של הסמכות מבחינת המשפט העברי במדינת ישראל? הכנסת. כן? מה עם הקדוש ברוך הוא? זה עניין אישי. זה בלך מה שזה אומר? כן, מה אתה אומר?
אם השאלה הזאת, שאם יש אלוהים או אלוהים כל כך קרדינלית, כמו שהרב הציג אותה, ואני חושב שהיא באמת כזאת,
כן.
למה אנשים מעדיפים להתעסק בדברים אחרים ולא בשאלה הזאת?
כלומר, אם זה כזאת אם זה כזה קרדינלי, אתה שואל, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, למה בני אדם מתעסקים בכל מיני דברים אחרים ולא בשאלה הזאת? תשובה, כי הם מיואשים. הם מיואשים מלמצוא פתרונות לשאלות האלה, זה גדול עליי, לא רוצה לחשוב על זה.
זה באמת כל כך
גדול? כן. כי זה כמו להכריע בשאלה מהו אלקטרון. שזה לכאורה שאלה פשוטה, נכון?
שאלה קטנה, אתה יודע משמעך.
אבל, כן, זו שאלה ממש קטנה, בגודל של אלקטרון. אבל מצד שני, כדי באמת להכריע בשאלה הזאת, צריך לימוד כל כך מרובה של עשרות שנים, ללימוד מקצועי ביותר, רוב בני אדם מתייאשים. יגידו, תשמע, אני לא אכפת לי מה זה אלקטרון בדיוק, העיקר שיש אלקטרון. בסדר? אולי אפילו אין אלקטרונים, אז מה? כן? זה לא משנה לו. אבל זה נכון שהרבה מאוד דברים בטכנולוגיה משתנים לפי ההגדרה של האלקטרון והכיוון של המחקר וכו'. אז עכשיו, קל וחומר, אם שאלה כל כך פשוטה כגון מהו האלקטרון איננה פתורה עבור רוב בני אדם, אז קל וחומר שאלות יותר בסיסיות. בסדר? כמו אלוהים או לא אלוהים? שלרוב בני אדם אינם מסוגלים להשקיע את המחשבה המינימלית הנדרשת כדי להבין על מה הם מדברים. כלומר, זה בערך כמו שאתה שואל, האם אתה בעד ביתה או הפועל? שאלה הבאה, האם אתה חושב שיש אלוהים או לא? ואז מקדישים בערך את אותה כמות של זמן כדי להחליט אם כן או לא. בסדר? אנשים לא יודעים על מה הם מדברים וכו'. כן.
הבעיה היא, קודם כל, מה זה אלוהים?
בדיוק, כאן אתה שואל את השאלה האמיתית, מה זה אלוהים? שאומרים את המילה אלוהים, למה מתכוונים? מה?
הדתיים בעצמם לא
כן, נכון, ולכן התשטוש רב בדברים האלה. עכשיו, מה שהרב כאן מאבחן זה שכל בעיות החיים מתחילות מהבעיה הזאת. בסדר? כן. זה כמו שפעם אחת בחורה דתייה באה אליי עם בחור חילוני והיא התלבטה האם להתחתן או לא איתו. אמרתי, תראה, אנחנו אוהבים, טוב לנו ביחד, יש לי רק את הקטע הזה של הדת. כן? הקטע הזה של הדת. מה עושים עם זה?
אצל
היא
אומרת, הוא
עובד. היא אמרת. מה עושים הקטע הזה? מה? זה בעיה. כן, אולי אפשר לעשות, אני יודע, ניתוח, משהו, כן? אולי זה יש לך להסתדר עם כדורים, לא יודע, משהו. כן. מה אתה אומר?
לא
ללכת לשם, הקטע. טוב. אז אני מציע, אחרי כל ההקדמות המרובות והנפלאות האלה...
מה
רמנה
לגמר?
מה? מה אני עניתי לך? מה? כן. מה?
אנחנו לא אפילו מתייחסים...
אני אפילו זוכר מה אני עניתי.
החינוך לא התייחס לעצם, לאלות, אלא התייחס ל... לרצון שלו
כלפי,
זאת אומרת, מה
רוצים
מאיתנו, לא?
האידאלים האלוהים, תגיד.
האידאלים.
כלומר, אנחנו לא צריכים להתייחס אל העצמות האלוהית, אלא האידאלים האלוהיים. קראת את זה במאמר, דעת אלוהים של הרב קוק.
לא, זה רוח שקיבלתי, אתה לא
קראת... כן, יש בזה צד של אמת, יש בזה צד גם של לא אמת. על כל פנים, ברור שהשאלות האלה צריכות להתברר. בסדר? טוב. אז לאחר... מה נפקא מינה מזה שהכל מאלוהים ושהמדינה סמכותה מאלוהים בחיי היום יום? אין שום משמעות לזה. הלאה. אבל השאלה אם, אם המדינה מאלוהים או לא, זה לגבי הכיוון הכללים של החיים. כלומר, מה, לאן כל זה מוביל? הרי חברה בנויה, נכון שהיא בנויה מזה שקונים חלב במקולת, שזה באמת פעולה יומיומית, כמעט. כן? אבל השאלה היא, זה שמיליוני אנשים קונים חלב במקולת, לאן כל זה מוביל אותם? ואז השאלה, מה המקור של סמכות המדינה, היא כן שאלה קרדינלית. מדוע כל בעיות החיים מתחילות מזה, אם יש אלוהים או לא? ואם כן, איך זה פותר? ואם לא, מדוע לא פותר? עד כמה שאני יודע, אלוהים הוא מקור כל החיים כולם. ולכן, השאלה הוא, השאלה מהו מקור כל החיים כולם, היא שאלה שיש לה השפעה על כל החיים כולם. פשוט מאוד. טוב, אז מתוך כך אני מציע שאנחנו ניגש אל הטקסט. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו. אגב, אולי הערה קטנה. הרב קוק במאמרי ראייה אומר שהאתאיזם... הוא טבעי לאומות העולם. הוא מסביר מדוע. כי מה המשמעות של הדבר שאני מאמין בדבר מסוים? מה פעם שהביטוי הזה? אני מאמין בזה. הרב אומר, להאמין במשהו, זה שאותה ידיעה היא משמעותית עבור החיים שלי, באופן כזה, שאם הידיעה מתבטלת, כל החיים מאבדים את משמעותם, או חלק גדול ממשמעותם. די, מאחר ואלוהים הוא ממילא רחוק בעולמם של הגויים, אז קיומו או אי קיומו איננו כל כך מעלה או מוריד. בעוד שבעם ישראל אלוהים הוא מאוד קרוב, ולכן קיומו ואי קיומו זה משמעותי עבור החיים של היהודי. לכן צפוי מן היהודי להאמין, צפוי מן הגוי שאו שלא יאמין או שזה לא יהיה רלוונטי. חדור. טוב, מתוך כך,
מה? מה
החובה המוסרית
שלו
לשבע מצוות בני נוח? למשל, בשבע מצוות בני נוח, מה המצווה הראשונה? מה המצווה הראשונה של שבע מצוות בני נוח? אתה יודע או לא?
לא יודע מה הסדר שלהם, אני יכול...
מה הראשונה? לא לעבוד עבודה זרה. יפה! לא לעבוד עבודה זרה, נכון? המצווה הזאת אצל היהודים, מה המספר שלה? שתיים. אחרי איזו מצווה? מציאות השם. אמונה במציאות השם. זאת אומרת שאצל היהודי אנחנו מצפים ממנו להאמין בשם, ומתוך כך שלא לעבוד עבודה זרה. אצל הגוי אנחנו מצפים ממנו שלא יעבוד עבודה זרה. דהיינו שיהיה אתאיסט. מובן? הרי כתוב במפורש בגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
וכמה יהודים?
נקרא יהודי. זאת אומרת שהוא דוחה כל אמונה. מצוין. לפחות הוא נקי מעבוד הזאת. כמו שאמר אלישע, בסדר, כמו שאמר נעמן, שר צבא ארם. נעמן, שר צבא ארם, היה גוי. והוא אמר לאלישע הנביא, אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. מצוין. עכשיו הגיע לאתאיזם. כתוב פורש בתנך, נכון? אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. זאת אומרת שבעם ישראל הנושא האלוהי מובן, נלמד, נחווה. ואצל במות העולם ראוי שלא יהיה נחווה, לא לכיוון זה ולא לכיוון אחר.
מה?
אתאיזם זה סוג של אמונה.
זה ניקוי לפני
עלייה
לדרגה.
אתה יכול להגיד, אני לא אמרתי ככה, שמת לב. אני אמרתי שהאתאיזם הוא בעצמו אמונה. כן.
אז זה
אתאיזם הטהור. האתאיזם הטהור, אני לא יודע מה זה בדיוק. כלומר, אני עוד מחפש את האתאיסט האמיתי. כן, בבקשה.
לפי זה גם פרעה יהודי?
לפי זה פרעה היה יהודי. בגלל שהוא כפר בעבודה זרה. איפה ראית שהוא כפר בעבודה זרה?
שם אלוקים, הם כמו, זה כפירת בכל. מה שהיה?
כן, בשלב ההוא כן. בסדר, זה גמרא מפורשת, מה אני אעשה? לא אמרנו, לא סליחה, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא אמרנו שפרעה היה יהודי, אלא נקרא יהודי. סליחה, תן לי לגמור את המשפט. פרעה לא היה יהודי, פרעה נקרא יהודי. הבנת את ההבדל?
נקרא יהודי.
נקרא יהודי, זה מה שכתוב. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
זה באמת
מתכוונים? מה? אני לא יודע, הגמרא היא לא משקרת.
לא, לפעמים הוא אומר את סיסמה מסוימת.
רגע, הגמרא התכוונה למה שהיא אמרה? או לא? לא חושב. מה זה, הגמרא זה בלוף?
לא, בלוף. לפעמים היא מגזימה, לפעמים סתם רוצה לחלק דבר מסוים.
בסדר, אז נגיד שהיא מגזימה. בסדר, אז גם פה היא מגזימה. בסדר.
מה ההבדל בין נקרא?
סליחה, יש לפעניך, כן.
דברי פרעה אינם אומרים שהוא לא ממשיך להיות עובד לעבוד הזרה. זה וזה ביחד יחד.
יכול להיות. טוב, גם זה. זה אפשר להגיד.
לכן יש לו משהו.
הוא אומר שלא מצאנו בפורש שפרעה כפר בעבוד הזרה.
בסדר, זה פלפולים, זה לא...
מה זה פלפולים? זאת העובדה. מה אני אעשה?
כן, אמר השם.
מה אתה אומר?
אז מה ההבדל בין נקרא לבין לא באמת יהודי, שכאילו מישהו מבחוץ קורא לו? זאת כוונה,
שלא הבנתי. יש הבדל. המילה נקרא איננה זהה למילה הוא. טוב. עכשיו, בואו נמשיך. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה, על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. האמת היא שזה מאוד מאוד הגיוני מה שאומר הרב, אם חושבים. דבר מאוד... מה? מה אתה?
אתה
צריך לוכחות. אז אני אמרתי, זה מאוד מאוד הגיוני מה שאומר הרב, בגלל שמאחר והאלוהים הוא מקור החיים כולם. אם יש לי טעות במקור, יש לי טעות בכל. ומדי, יש הרבה ייסורים בעקבות כך. מה?
עכשיו, אדם יכול להסתדר טוב מאוד בעולם הזה בלי
הקדוש ברוך הוא, בלי אלוהים. אדם
יכול להסתדר יפה מאוד בעולם הזה בלי אלוהים,
נכון?
יכול לעבוד,
להרוויח
כסף, לחיות חיים מוסר בלי זה.
לא.
מה?
מדי שלא.
אז איזה סיבוכים הרב מדבר? זה משהו
שזה. מה?
אתה אומר כאילו שהרב אמר שהסיבוכים שיש לאדם זה הכל נובע משאלות באמונה. זה לא מה שכתוב כאן. ואני מבקש לא לייחס לרב דברים שהוא לא אמר או לא כתב. תסתכל עוד פעם בבקשה. כל סיבוכי
הדעות.
יפה. מה אתה אמרת? הסיבוך שלו בעבודה עם הבוס. זה קשור לסיבוכי הדעות?
דעות, זה
למה? זה קשור לסיבוכי הדעות? או יחסי אנוש?
אוקיי.
בסדר, אז נא לא להרבב. והרב בכלל הוא דיבר על הסיבוכים בעבודה, הוא דיבר על סיבוכי הדעות. בכל הסירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו. נכון? הוא כתב כאן על דעות, המילה דעות מופיעה פעמיים. בעיות בעבודה או עם אשתו לא כתוב כאן. אז לא לייחס לו דברים שהוא לא אמר. בסדר?
הוא רגיש שזה מקרים.
מה?
הוא רוצה אולי להגיד שזה מקרים.
יכול שזה גם יקרים, אבל לא חייב. כן? זה שלמשל, אני יודע, המרק לא מספיק מלוח, זה לא קשור לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. בסדר? זה סתם צרה שלא שמו מספיק מלח במרק. בסדר? כן? באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שבים שאין לו סוף, בכל המחשבות כולה. שמת לב? מחשבות. בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ולאו הן שוות. תמיד צריך לזכך את המחשבה. שתהיה ברורה, בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. כן? תמיד שאני חושב, אני צריך לחשוב בצורה צלולה. הנה יש פה שאלה. אינני מבין. אדם דתי עובד לצד אדם חילוני, ושניהם חיים אותו הדבר. האמונה בקדוש ברוך הוא לא משחקת הרבה תפקיד בחיי היומיום של הדתי. חוץ מכמה עשרות דקות שחרית ברכת המזון, כיסוי ראש לאישה ארוחה עם הרבה סלטים בשבת. נכון. מה שאתה מתאר כאן הוא אדם שאיננו מאמין. למה הוא עושה הכל? ישו דתי.
הוא עושה הכל.
ישו דתי. אבל זה לא קשור בכלל למאמין. כלומר, הזיהוי דתי ומאמין הוא זיהוי לא לגיטימי. יש הרבה אנשים שאומרים, יש להם כיפה על הראש, והם אומרים, תשמע, בענייני יהודה ושומרון צריך להיות ריאלי. אז זה נקרא שהוא לא מאמין. נכון? ויש דווקא כיוונים הפוכים לגמרי. תדעו לכם, אגב, שהאמונה באלוהים הייתה בעלת השלכה אדירה בימי מלחמת העולם השנייה. כשצ'רצ'יל עמד במצב שבו נכבשה, שבו גרמניה כבשה את פולין, צ'כוסלובקיה, אוסטריה, צרפת. כשהיטלר היה בעל ברית של איטליה ורוסיה הסובייטית, כשבאותו זמן ספרד, שוודיה וארצות הברית היו ניטרליות, והמדינה היחידה שעמדה עדיין במלחמה הייתה אנגליה. במצב הזה, הדבר הסביר ביותר מבחינת הריאל פוליטיקה היה להיכנע, לחתום על חוזה שלום או משהו מהסוג הזה עם גרמניה הנאצית. לעומת זה, צ'רצ'יל החליט שהוא ממשיך במלחמה ושהוא מביא דם, יזע ודמעות. והוא הסביר מדוע. הוא אמר כי אלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. זאת אומרת, השיקול הזה היה שיקול מדיני ריאל פוליטי שהכריע את הכיוון של מלחמת העולם השנייה. לעומת זה, אם צ'רצ'יל לא היה מאמין בהשגחה, אז הוא היה הולך לכיוון פוליטי הפוך לגמרי, וגם כל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת מאיך שהיא נראית היום. ידע, רק תדעו לכם, זה לפעמים שזה השלכות. באיזה עמוד הרב קורא? אני קורא בעמוד קוף קף דלת. בעזרת השם בוקר טוב ונפלא כבוד הרב. אבל פרעו ידוע כאחד שהשתחווה לעצמו ביאור. אז זה פותר אותנו מלקרוא לו יהודי, כי זה גם סוג של עבודה זרה הלוחן. ואם כן, מה הבעיה של השואל בכיתה לגבי פרעו? בסדר, דנו על זה. שבאמת יכול להיות שהוא לא היה כופר בעבודה זרה. על מה משפיעים סיבוכי הדעות בדבר האלוהות בחיי הפרט והכלל? אפשר דוגמאות? זה משפיע על הכל. למשל, בחיי הכלל. צ'רצ'יל. לחזור על זה?
לא.
טוב. בחיי הפרט? השאלה אם יש משמעות לחיים. אין משמעות לחיים. האופטימיות היא תכונה של מאמינים. והפסימיות תמונה, היא תכונה של כופרים. ברור? כלומר, אם אני כופר, אז אין משמעות לחיים. זה הגיוני. ואם אני מאמין, אז יש משמעות לחיים. הרבה משמעות יש בזה, לא? כן? ואז הסיבה שבגללה אני קונה שקית חלב בבוקר, היא סיבה אחרת לגמרי, שונה לחלוטין. כן?
אם הנקודה הזאת שאם יש אלוהים או אין אלוהים כל כך חשובה, מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר להעלים אותה ולהשאיר את העולם כמו שהוא, למעט פעולה במעמד הר סיני, אבל בסך הכל הכללי, לאנשים אין שם סיפור את החידה הזאת לבד.
אם זה כזה חשוב שיש אלוהים או אין אלוהים, אתה שואל, אז מדוע הקדוש ברוך הוא מעלים את מציאותו? כן? זאת השאלה. אתה רוצה תשובה? ברוך השם שהוא מעלים את מציאותו. אם הוא לא היה מעלים את מציאותו, האדם לא היה מסוגל לפתח שום אוטונומיה. ואז כל ההיסטוריה כולה הייתה נשארת פרימיטיבית. האדם היה בוהה באור האלוהי, נבלע באינסוף, וחסר משמעות.
אני רוצה להגיד את זה. אני אסביר גם למה. יש משטרה, ועדיין יש כאלה שבוחרים להיות עבריינים, ויש כאלה שבוחרים להיות אזרחים טובים. זאת אומרת, האדם, האוטונומיה של האדם לא נובעת מזה אם מישהו משגיח עליו או לא. אדם יכול לדעת שהסיגריות מזיקות, אחד מחליט שהוא מעשן, השני לא מעשן. זאת אומרת, לאדם עדיין יש אוטונומיה גם כשהוא יודע את המציאות, זה לא חלק.
לא מקבל את דבריך.
מה זה?
אני לא מקבל את דבריך. אני אחזור על דבריך. אתה אומר ככה, בני אדם, חלקם עבריינים, חלקם נאמנים לחוק. וזה למרות שיש משטרה, יש אנשים שמעשנים, למרות שהם יודעים שזה מזיק. מסקנה, האוטונומיה היא אפשרית גם במצב שבו משכיחים עליי, או שיש לי ידיעה. עד כאן שאלתך, טענתך. ואני אמרתי שאני לא מסכים לדבריך בכלל. מסיבה פשוטה. זה שאנשים יכולים להיות עבריינים, זה בגלל שאין שוטרים בכל מקום. זה שאנשים מעשנים, זה בגלל שהם אינם יודעים שהם מזיקים לעצמם. כי אף על פי שהם קראו את כל המחקרים הרפואיים, הידיעה עדיין איננה נקראת ידיעה. כל זמן שהידיעה איננה שלמה, אז היא איננה פועלת באדם. אם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא מעולם. לכן, זה שבני אדם אינם יודעים את מציאות השם, או שאנחנו מעלים את עצמו, זה מצוין. זה המאפשר את האוטונומיה של האדם. תהיתי?
אני איתך, אבל לא
מסכים איתי. תסביר למה. אני אמרתי דברים של היגיון, דברים צלולים וברורים כל כך.
גם כאשר יש לאדם ידיעה כזאת או אחרת, אדם יכול לבחור להזיק לעצמו.
לא נכון. אדם ברגע שיודע שדבר מסוים מזיק לו, הוא לא יעשה אותו, אלא אם כן. הוא סבור שהנזק הזה כדאי. כלומר, המאשן הסדרתי, שיודע שהוא הולך והורג את עצמו באופן הדרגתי, הוא אפילו קרוב, הוא עושה זאת משום שהוא סובר שזה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לו. כלומר, זה שווה לו כל הנזק, כולל המוות, בשביל הכיף של האישון.
אז חוזר לנקודה של אלוהים.
זאת אומרת, רגע, זאת אומרת, יש פה ידיעה שנעלמה ממנו. הידיעה שאפשר אחרת. בסדר?
לא.
כלומר, תגיד לו, היגמל מן האישום. תגיד, לא רוצה. אתה חושב, האם אינך יודע שאנשים שאינם מעשנים חיים יותר טובים? אני יודע. ואף על פי כן, אני ממשיך לעשן. כי מבחינתי, זה יותר טוב מכל אלטרנטיבה שתיתן לי. רק אם תביא לי לטעום את העונג שיש במצב האחר, אז אדע שזה באמת רציני, ואז אני אפסיק לאשר.
הייתי? אתה יודע זה מפה, אם היינו עליהם שיש אלוהים. מה היה עובד באוטונומיה שלנו?
מה, אם היני, הייתי חש את הנוכחות האלוהית בכל רגע, לא הייתי יכול לתפקד כלל, לא לבחור ברע, ואפילו גם לא לבחור בטוב, הוא היה כבר כפוי עליו. באותה עמידה גם לא הייתי יכול לחוש את העצמאות של האני שלי. הייתי חש את ההתקשרות המתמדת של האני שלי אל מקור חייו. ואז הייתי בעצם כעובר שלא נולד, או כתינוק שעדיין יונק.
הרב
משורם,
הספר
בראשית,
בסיבוב הקודם,
דיבר
על זה שהאדם יכול לבחור את נמרוד. אמר שנמרוד הכיר בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מראה. זאת אומרת, של אדם שיודע, ובכל זאת מחליט לעשות
ההפך. רגע. נמרוד, אמרו חכמים, יודע את ריבונו ומתכוון נמרוד בו, כי הוא חושב שזה הדבר הטוב ביותר למרוד בו.
כמו מהשם.
כן, בדיוק. הוא סבור, אני רוצה להבין את המשמעות של המעשה של נמרוד. נמרוד היה אדם ענק. שסבר שהידיעה של הנוכחות האלוהית זה הנזק הגדול ביותר שיכול לעשות לבני אדם, ולכן כדי להציל את העולם הוא הפך את העולם לאתאיסטי.
זה לא שורש של הרבנים?
כשהוא יודע שהוא עצמו יאכל אותה קצוץ על זה. זה מתוך מסירות נפש. מה אתה אומר?
אם ידיעת מציאות השם בעצם הוגבלה אותנו לקחת את אותו, למה אנחנו שואפים לזה?
אם ידיעת מציאות השם, אתה שואל לכיוון ההפוך, הפוך ממנו לגמרי. אם ידיעת מציאות השם היא בעצם מגבילה את האוטונומיה של האדם, מפני מה אנחנו שואפים לזה? תשובה, כי בלי מציאות השם אין משמעות לחיים, זהו העונג היותר גדול והיותר עליון, ולכן אין ברירה אלא שיווצרו בעולם שני כתבים נגדיים זה לזה. כותב אחד המנתק את האדם ממקור החיים, וכותב אחר המחבר את האדם אל מקור החיים. ואז מחלקים את העבודה. ישראל עסוקים בחיבור, ואומות העולם עסוקים בניתוק, ובאמצע נוצרת זהות נורמלית. אבל צריך לזכור, היהודים הם לא נורמליים, מבחינה הזאת.
מה זה האמצע?
האמצע זה האדם הבריא. אפשר להגיד שזה הגרים, אפשר להגיד שזה הגויים. אם ניקח כותב הנגדי ההופכי ממש, זה עמלק, יוצא שבין עמלק לבין ישראל נמצאים הגויים, והגויים הם נורמליים. יש בקרבם אומה אחת שתפקידה לחבר אל מקור האור, ויש אומה אחרת שהיא תולדה הכרחית של מציאות ישראל, שהיא המשקולת הנגדית, ובאמצע יש אומות העולם.
למה אנחנו שואפים להתחיל אותם?
למה אנחנו שואפים מה?
להכחיד
מה?
את המלך.
את המלך. אנחנו רוצים להכחיד את המלך בגלל שבבוא הזמן כבר לא נצטרך אותו. כלומר, כאשר הנברא קונה את הממשות של קיומו, זאת אומרת, זכות הקיום במהלך היסטוריה ארוכה, אז כבר נוצר מצב של דיאלוג פנים אל פנים בין הנברא לבורא, בלי שהנברא יחלה בתוך האינסוף. ואז במצב כזה המלך מיותר.
גם ישראל.
מבינים אותי? בסדר. טוב. מתוך איזה מקור הרב ציטט את צ'רציל? אני מציע שתקרא בכל ספר היסטוריה על מלחמת העולם השנייה, ספר היסטוריה רציני, הוא על צ'רציל. היה בטח בוויקיפדיה משהו. טוב, שלום לרב שרקי. הוא אמר את זה בנאום שלו בפרלמנט, זה לא איזה משהו בצד. שלום לרב שרקי, יהודי המקיים אורח חיים דתי יהודי בארץ ישראל, או יהודי שאיננו דתי המתיישב בארץ ישראל, האם יש להם צורך באמונה בקיומו של האל לצורך חיי היום יום, או שמה הישיבה בארץ ישראל היא האמונה עצמה? תודה. חיי היום יום זה המוות, ודאי. כלומר, אם האדם, כל מה שיש לו בימיו, אינו אלא הרגע, זה אומר שההיקף הכללי של חייו הוא ייאוש אחד גדול. וזה המכונה בעברית של ימינו, תסמונת הראש הקטן. אני כל כך סובל מדיון בשאלות יסוד, שאני מעדיף להתמקד בשאלה, האם הקורנפלקס טרי או לא. כן? אז יכול להיות שזה מאוד אסתטי, נחמד, אבל זה ייאוש. כן? הייאוש נעשה יותר נוח, אבל זה ייאוש בכל זאת. טלוויזיה מצוינת, אנשים יותר טובים, אבל בסופו של דבר זה ייאוש. והשאלה היא, האם באמת צריך להתייאש? כן? איך אמר רבי נחמן, אין ייאוש בעולם. אז אולי נתרגם את המילה שלו בעולם, שהעולם איננו מייאש. כן? יש משמעות לכל ההוויה, רק צריך לאדם לקחת עצמו בגדול. אתם יודעים, יש הרבה פעמים ילדים בבית הספר כותבים, כשהם משועממים הם כותבים את השם ואת הכתובת שלהם על הספר או על המחברת. אז קוראים למשל יוסי כהן, כן, שם יוסי, משפחה כהן, איפה אני גר, ברחוב ארלוזורוב, מספר 25, ברמת גן ובישראל במזרח התיכון באסיה בכדור הארץ במערכת השמש בשביל החלב בגלקסיה ביקום עכשיו שימו לב שימו לב לא, בחוץ זה הוא צייר כל מיני קשקושים וברכים וזה ובמקום לכתוב עד מתי ספטמבר אז הוא כותב כך הבעיה היא מהי נקודת המוצא המוטעת ביותר שיש בסיפור הזה שהאדם חושב שהוא קודם כל יוסי וחוץ מזה יש לו קצת יותר הרחבה זה קצת יותר ארפילי, זה רחוק יותר זה משפחת כהן קצת יותר רחוק, העיר, המדינה, כדור אז כל הדברים האלה הם רחוקים, זה לא אני הגלקסיה בכלל מה לדבר אבל האמת האמיתית היא בדיוק הפוכה איפה אני חי? ביקום איפה ביקום? בגלקסיה איפה בגלקסיה? בשביל החלב, איפה בשביל החלב? במערכת השמש, איפה במערכת השמש? בכדור הארץ, איפה בכדור הארץ? עד שזה בסוף מגיע ליוסי כהן ברמת גן, כן? אבל נקודת המוצא האמיתית היא שקודם כל אנחנו שייכים למשהו ענק, גדול, אולי אינסופי. זה נקודת המוצא האמיתית כדי להבין את משמעות החיים האמיתית שלי, ולא להפך. בסייעתא דשמיא, בב בשבט התשעה, בוקר מצוין לרב היקר. הרב הזכיר לגבי האמונה באלוהים באחד משיעוריו, שמי שמאמין באלוהים הוא בעצם רחוק יותר ממי שאינו מאמין באלוהים. מה הסיבה? אני לא אמרתי את זה. איך שומרים על הילד המתבגר שמחפש אוטונומיה ולקיים היהדות מרצונו החופשי או לא לקיים, שימשיך בדרך שחינכו הוא אוהב? אין שום דרך, הוא צריך להחליט בעצמו. למה ישראל לא נורמליים ומה התוצאות מזה? עם ישראל לא נורמלי בגלל שהוא חי בדבקות מתמדת באלוהים. ולהיות בדבקות מתמדת באלוהים זה כמי שנמצא על יד מקור אנרגיה חזק, שזה מעוות את כל התפקוד הנורמלי שלו. ולמשל, יודע אם ראיתם פעם היצור הזה שקוראים לו מצלמה, לפני שהיו המצלמות הדיגיטליות, הייתה מה שנקרא מצלמה, אולי עדיין יש משהו מזה עדיין בדיגיטליות, שזה, המצלמה היא סוג של קופסה שחורה, אטומה, שיש על הדופן האחת שלה דבר שפעם קראו לו, היום זה כבר לא קיים, פילים. אתם יודעים איזה פילים? זה סליל כזה של צלולואיד.
רגיש לאור.
כן? הוא רגיש לאור. כן. אז מה שעושים כדי לתקלוט תמונה, יש צמצם. הצמצם מעביר בדיוק את כמות האור הנדרשת. אם יש יותר מדי, התמונה תישרף. אם יש פחות מדי, לא תהיה תמונה. אז צריך אז את הזמן המדויק ביותר למדוד כראוי את הזמן של חדירת האור מיד לסגור כן? ואז התמונה מתקבלת עם ישראל הוא הצמצם הוא חי בדיוק איפה שהאור עובר כן? ולכן לעם ישראל קשה לחיות כן? הוא חי כל הזמן עם אלוהים ולכן הוא משלם על זה מחיר שההיסטוריה שלו היא היסטוריה שמנוהלת על ידי ההשגחה הישירה. זה לא כל כך קל לחיות בהשגחה ישירה. מצד שני, זה מה שנותן משמעות לכל. כלומר, דרך עם ישראל יש אור לעולם כולו. אז כדאי. שלום הרב, לא הבנתי, למה העיסוק אם יש או אין אלוהים, השאלה היא, אם לא יש או אין אלוקים, אברהם הכיר את בורו ולא גילה שיש בורו. אני לא הבנתי את השאלה. שלום הרב, לא הבנתי למה העיסוק אם יש או אין אלוהים. השאלה היא אם לא יש או אין אלוהים. אברהם יקרה את בורו, לא גילה שיש בורו. טוב, אני בעזרת השם אזכה פעם להגיע עד עומק הדברים ולהבין את הדברים.
סיבוכי הדעות, זה דוגמה לסיבוכי הדעות.
זה דוגמה לסיבוכי הדעות. זה הבנתי. טוב. אם לא חשוב אם הקורנפלקס טרי, אז האדם שבונה ביתו בלחיש לא כל כך חשוב איך ייראה ביתו ואיזה מפרט טכני יהיה בביתו, כי זה הכל שולי, העיקר שתהיה לו קורת גג פלוס שסבילנה. זאת אומרת ככה, כן, זה נכון. זאת אומרת, אם אין לו שס וילנה, מה אכפת לי מהמפרט הטכני? זה באמת נכון. אבל אם יש שס וילנה, אז המפרט הטכני הוא חשוב מאוד. ואז הקורנפלקס צריך להיות טרי. מובן? יש עניין של דירוג. מה ראשוני ומה משני. הראשוני הוא העיקר. אם יש משמעות לחיים, זה חשוב. אבל אם זה אין משמעות לחיים, אתה תגיד לי שעשו בדיוק את המערכת הטרמית הטובה ביותר ואיתום מופלא של הקירות, זה בכלל לא משנה כלום. בשביל מה כל זה? מובן? כן, בבקשה.
רגע, התורה זה מאפשר את הדבקות באלוהים בעצם?
לא.
התורה זה מאפשר בעם ישראל...
התורה זה אחד הדברים שגורמים לדבקות בשם.
אז למה הדתיים לכאורה מגדיר אותם לא כמאמינים, כאילו לא כדבקים?
הדתיים? כי הרבה פעמים הם... לא אמרתי שכל הדתיים לא מאמינים.
הרבה מגדיר את זה.
אבל יש הרבה דתיים שהם לא מאמינים. זאת אומרת, למשל, אתה אומר, אני דתי, אבל בענייני יהודה ושומרון צריך להיות ריאלי. אז זה סימן.
גם בתורה אתה ריאלי.
זה חלק מהאמונה.
כל הגמרא היא ריאלי.
זה הגמרא שלו.
לא, לא. יש ריאלי ויש ריאלי, כן? זה כמו שלמשל ראיתי מישהו שכתב, פעם פרסמו מכתבים של איזה חייל שנהרג בלבנון, אני לא אזכיר את שמו בגלל שמה שאני הולך לצטט הוא מזעזע אותי מבחינתי. בחור, תלמיד חכם, צדיק, כל מה שאתם רוצים. אבל הוא אומר, הבעיה, זה כשקמה תנועת גוש אמונים, זה יש לה הרבה זמן. הוא אומר, הבעיה היא, עד כמה בכלל ניתן לקבל את הרעיון שאפשר לנהל מדיניות על יסוד קודקס דתי? מי שאומר ככה, הוא לא מאמין בתורה. פשוט מאוד. עכשיו, עמדות כאלה, זה נמצא הרבה. מה?
למה?
אם הקדוש ברוך הוא אמר...
אני רוצה להסביר, אם אתה לוקח את הקודקס התורני, ואם הוא לא מסתכל על מה שכתוב בש"ס, כן? הוא רואה שזה לא בדיוק אחד לאחד, זה רואה שיש
גם
כל מיני
התאמות,
גם לזמנות,
וגם לכל מיני... השס זה לא קודקס תורני?
אז גם לאן שאותו יהודי...
זאת אומרת, אני רוצה משהו, ההלכה, יש לה השלכות בתחום המדיני או לא?
יש לה השלכות.
יש לה השלכות. אז כשרבנים אומרים, אם מישהו שהוא רב אומר, תשמע, אמנם ההלכה אומרת כך, אבל אנחנו לא יכולים לערב דת עם פוליטיקה, אז אני קורא לזה כפירה.
אבל אם אותו רב יש לו הסבר אחר להלכה, אין לך מה לעשות
עם זה. אם יש לו הסבר אחר להלכה, אתה צודק. אבל זה הרבה פעמים הטיעון הוא לא כזה. אני שומע לפעמים טיעונים, לצערי הרב, של אנשים שהם רבנים, והם אומרים את הדבר המזעזע הזה, מבחינה אמונית, שאומנם ההלכה היא כך, אבל אנחנו לא נערב דת בפוליטיקה. או שזה בכלל לא כל כך משנה מה העמדה הפוליטית, העיקר שאתה תלמיד חכם. שהדבר הזה הוא חמור. זה לומר שיש בעולם שני רשויות. יש הקדוש ברוך הוא, ויש הפוליטיקה. מה שזה אומר. כן, בבקשה.
אבל לא ייתכן, לפי הדברים של הרב, אדם חילוני שהוא מאמין בישע, הוא יותר צדיק במרכאות, הוא דתי, הוא יהודי, מחרדי.
לכן, לפי זה יוצא שיש אנשים שהם מבחינה רשמית לא מאמינים, והם שייכים למגזר הנקרא החילוני, שייתכן מאוד שאמונתם הרבה יותר עמוקה ויותר שורשית מאנשים דתיים, בהחלט. כן? אני סיפרתי לכם כמה פעמים את הסיפור הזה על המפקד שבא אליי בשעה 3 בלילה עם הקפה. כשהייתי ער, אגב, הייתי בעמדה, והייתי ער. והוא אומר לי, שרקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן, המפקד. אתה יודע, שרקי, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, תוכיח? מה תוכיח? אמרתי לו, תוכיח שאתה לא מאמין. אז זה היה בשבילו אתגר מעניין. הוא צריך להוכיח לי שהוא לא מאמין באלוהים. אבל אמרתי לו, תשמע, כדי שתוכיח לי שאתה לא מאמין באלוהים, אתה צריך להגדיר לי מה זה אלוהים, ואז נדע במה אתה לא מאמין. מתוך הדיון הזה, הוא בחור שלמד פילוסופיה וכו', כן, קצת היה בקי בקאנט אפילו, כן, קיבוצניק. אז הוא גילה מתוך השיחה שבעצם הוא מאמין, רק הוא לא ידע את זה. בסדר, זה קורה. כן, זה קורה. כן.
אבל אם יש דעה יחדית של רבנים, למשל שמדברים על ויתור ליהודה ושומרון וזה,
אני לא אמרתי דעה הלכתית. אני אמרתי הטיעון כפי שהבאתי אותו. הטיעון שהבאתי אותו, שהושמע לפעמים לחרפתנו, זה שאומנם ההלכה היא כך, אבל הפוליטיקה היא כך, ואין לערב דת בפוליטיקה. זה מה שאני ציטטתי. בסדר? לא, לא דיברתי על עמדות אחרות. אדם יכול להגיד שמבחינה הלכתית הוא סובר אחרת, זה משהו אחר.
אני אגיד גם במחינה פוליטית, מה אמורים שלה? אין לנו מספיק כוח. כמו בימית, לא אין לנו מספיק כוח. כולם היו בעד השלום על מצרים. לא היה לנו מספיק
כוח. לא הבנת על מה אני דיברתי. אתה לא הבנת על מה דיברתי. דיברתי על משהו אחר. אמרתי על עמדה האומרת שאין משמעות דתית לפוליטיקה. זה משהו שאני יש לאחרונה אחד שפרסם ספר שבו הוא מסביר שהוא ציוני מסיבות חילוניות ודתי מסיבות חרדיות. כן? זאת אומרת שבעולמו של אותו מחבר בעצם הקדוש ברוך הוא החליט לשים את עצמו בצד מסוים של העולם ולהפקיר את הצד השני של העולם בידי כוחות אחרים. זה בעצם מה שזה אומר. זה אגב קדם לו יהודי לא פחות מפורסם, ישו, שאמר תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר.
משפט
נפלא. לא, זה משפט נפלא שמבטא בצורה מדויקת ביותר את הדואליות של הנפש הנוצרית. לא, ישו היה בחור מוכשר, אין ספק, והוא כנראה למד אצל רבנים גם. טוב, עד כאן להיום. שלום.